לא יכולת, אני אעבור.
אז בוא, חצי דקה. הגמרא אומרת, הנושא שאנחנו הולכים לעסוק זה שתי סוגי הכרות שיש לאדם. יש לאדם הכרה שכלית, ויש אפשרות אחרת להכרה שזה נקרא טביעות עין. הגמרא אומרת שיש סתירה בתוך ספר קהלת, ולכן חכמים ביקשו לגנוז את ספר קהלת, שהיו דבריו סותרים זה את זה. והגמרא מביא עמוד 123, 124.
שבת עליך.
מורים, עמוד 123, ואף ספר משלי ביקשו לגנוז, שהיו דבריו סותרים זה את זה, מפני מה לא גנזו. אמרי ספר קהלת וכו'. מה דבריו סותרים זה את זה? אין לך? אין?
אני
צריך. ומה דבריו סותרים זה את זה? כתיב אל תען כסיל כאיבלתו, וכתיב אל כסיל כאיבלתו. זאת אומרת שיש לך שאלה של כסיל, יש פעם אחת המלצה לענות לו כאיבלתו, ופעם אחת המלצה לא לענות לו כאיבלתו. לענות לכסיל כאיבלתו, הכוונה היא אל תען כסיל כאיבלתו, הכוונה שתנסה לדבר איתו בשפה אחרת, או תנסה להוציא אותו מהטעות שהוא נמצא לו. לענות כסיל כאיבלתו, הכוונה היא שתענה לשיטתך. לשיטתך אני גם יש לי פתרות. נגיד שאתה צודק מתוך הנחה, המהר"ל עושה את זה הרבה פעמים. הוא אומר, לו יהי כדבריהם, זה גם לא הגיוני.
כלומר?
אה?
כלומר?
כלומר, גם בצורה שאתה מציג את הדברים לשיטתך, ומתוך תפיסה שלך, אתה לא שואל שאלה הגיונית. אני יכול להראות לך שגם לפי הסברה שלך זה לא נכון. למשל, לא, להגיד לעקור את הלוגיקה של השאלה. כן. אז אולי נתחיל דווקא מקופה, אתם יודעים, אחד אחורה ממה שרצים. יסוד חילוקי הדעות נמצא בשכל וגם ברצון. מעניין. כלומר, במקום שאנחנו נשאל על מה אנשים חולקים, בוא נשאל למה אנשים חולקים. אם אני אנסה ליצור שם קטגוריות של מחלוקות, אז יש שתי סיבות למחלוקות. סיבה אחת, סיבה הגיונית, כלומר בשכל. אני חושב ככה, וההיגיון שלך מביא אותך לחשוב אחרת, ואז מתווכחים לראות מי צודק. יש לפעמים שהסיבה למחלוקת לא מתחילה מהשכל, אלא מתחילה מהרצון. כלומר, יש לי נטייה מסוימת, יש לי איזה מניע פנימי, ואני עכשיו מלביש אותו בהיגיון. בעצם הסיבה מתחילה, רב כותב ככה על סיבות הכפירה. רב אומר שרוב סיבות הכפירה בעדר היקר, הוא אומר שרוב סיבות הכפירה, אומר למשל, הכפירה התחילה עם המחאה וההתנגדות לכמורה. זה לא התחיל בעם ישראל. כפירה התחילה ביחס לנצרות. הוא אומר שהסיבות ההתפשטות, ההשכלה, וזה שהכנסייה תפסה את המדע אצלה ביד, וזה שהרגו את גלילאו על זה שהוא חשב שהשמש מסתובבת, הארץ מסתובבת סביב השמש, היה להם שלטון, אנשים נמאס להם הכנסייה, וזה התפוצץ על הרקע שראו את השחיתות של הכמרים. זה הדבר שפוצץ את האנשים הכי הרבה. ואז אמרו, לא רוצים את הדת, להגיד סתם לא רוצים את הדת אחרי אלפי שנים זה קשה, אז מה שעשו זה הסבירו הסברות למה הדת היא לא הגיונית, אבל זה בעצם לא מתחיל מההיגיון. מה? לא אמרו שזה משנה, זה נקרא בלועזית, זה נקרא רציונליזציה. לפעמים מישהו בא אליך ותוקף אותך וחולק עליך, ובעצם הסיבה היא לא בגלל ההיגיון, יש לו משהו בבטן, הוא מלביש את זה. לא, זהו, אז יוצא שמה שהוא אומר, איך? שומע.
אד הומינם.
לא שמעתי.
אד הומינם, טעות לגופו של אדם.
זה מה שהוא אומר, זה מאוד חשוב ממה זה מתחיל. כי ברגע שזה מתחיל, כי ברגע שזה מתחיל מסיבות של רצון, זה לא ייגמר אף פעם.
אבל זה סימן, זה לא נכון אצל עצמו. כלומר, נכון שאם אדם מושחת יגיד לי משהו, אני כנראה צריך לקחת את הדברים שלו ברבן מוגבל יותר.
פילוסופים זה לא סיבות של רצון, זה סיבות של שכל.
אבל אם היית אומר שפילוסוף הוא גרוע בגלל שהיה מושחת, זה לא נכון להגיד משפט כזה.
זה לא משהו טען, זה משהו לא טען. זה הוא לא טען.
היהדות מצד אחד אומרת עליהם שהם מנותקים ולכן משתמשים בלוגיקה שלהם.
היהדות אומרת שאנס...
אנחנו מתבידים לגמרי בין הדעה שלהם.
כן, כי הפילוסופיה מלכתחילה לא עשתה את הדברים. איך אמר לי פעם חבר, שאלתי אותו, אח שלו חזר בשאלה. אז אמרתי, תגיד לה, למה אח שלו חזר בשאלה? בגלל שהיה לו איזה קושיות פילוסופיות, או בגלל שהוא סתם נסחף? עזוב סיפורים, כולם נסחפים. ראית פעם מישהו ש... זה מתחיל מזה שהוא נסחף. מעט מאוד אנשים זה מתחיל להם מהיגיון. זה צריך לה... הטבע האנושי צריך להכיר אותו, שזה מתחיל מסיבות של רצוניות, שיש לו משיכה לכיוון מסוים.
לרוב בן אדם שם לב לכשלים לוגיים סביבו, שהמערכת מתחיל לסחוף אותו אישי.
כן,
בדיוק. ככה אני עכשיו רוצה מה שמקטות. מה שאומר שכל החשיבה...
נכון, נכון, אתה צודק.
שרוב החשיבה שלנו הזאת, גם החשיבה הדתית,
נכון, נכון. לכן, אם הסיבה היא לוגית...
איך זה משנה לטענות שבדוחות?
אם הסיבה היא לוגית, אז ברגע שאתה מעלה טענות לוגיות הגיוניות, זה ילך וידח. אבל אם הסיבה היא רצונית, תהיה התנגדות פנימית.
למה זה ילך וידח? אם יש סתירות פנימיות, יש לך אינטרס רגשי לא לשים לב אליהם, זה עניין אחד.
איך קוראים לאשתו של מאיר? ידידיה מאיר? סיוון רבני. זה שחזרה בתשובה? לא הלכה לזה קאט, לא הלכה לשיחות עידוד, היא פשוט שמעה שיחות של פרופסור לבוביץ. והיא גאונית, היא קפצה שתי כיתות. מעט מאוד אנשים כאלה, מעט מאוד אנשים הם, זה מה שמניע אותם. היא פשוט...
אבל זה לא משנה. זה יודע לך שגם אם מניעים שלה לא הם שכלים, כי אין בהם דבר
שכלים. אז תגיד לי, השמאל של היום. השמאל הוא הגיוני לדעתך?
מה הוא?
הגיוני?
השוליים שלה.
ברובו, הוא הגיוני?
לא.
הוא לא הגיוני.
גם הימין רובו.
איך יושבים שם אנשים כל כך חכמים?
אבל גם הימין רובו.
רגע, בסדר, לא אכפת לי ימין ושמאל, איך שאתה רוצה להתכנס?
הימין פחות חשיבה עצמאית, פחות חשיבה עצמאית, לכן...
בסדר.
אנחנו בכל עיתות האנשים שמצטטים אנשים חכמים.
אין לי בעיה. אבל ניקח דוגמה. האם זה יעזור שאתה תשכנע אותם? אני מבטיח לך שאם אתה תשב שם עם אנשים חכמים, זה לא ייגמר. כמה שהם הגיוניים, כמה שהם חכמים, זה לא ייגמר. יש פה סיבה רצונית.
אבל יש למשל הדגמות, לכן אתה לא רוצה להדגמות.
מה יש? מה?
יש הדגמות.
מה זה הדגמות?
הדגמות לא תעזור להם.
לא יעזור
שום דבר. יש להם צורת חשיבה, וקודם כל יש משהו מסוים, ואז מציינים למה זה מתאים להם.
אני זוכר עד היום שאחראי תתגיעה
שלך להעריך את המציאות מחדש, שהמציאות נופקת לך ברחף על החלים.
זה צריך מעבר למציאות.
תאמין לי, אין לך מושג כמה אנשים יכולים לאבד את המציאות. אני זוכר בהתנתקות כמה מראשי השמאל שהם אמרו, אנחנו מחזירים את עזה ביום הראשון שיהיה טיל אחד על מדינת ישראל ונראה שזה שקר, אנחנו מחסלים אותם. עד היום מסבירים מסבירים, פעם זה נתניהו, פעם זה כן, אנחנו לא נותנים להם, זה לא עוזר שום דבר.
אתה רואה את זה כי אנשים יכולים לצאת מהשואה, סבא, יצאו מזה אנשים ויגידו, הנה זה הוכחה לקיומו של אל, ואנשים יצאו ויגידו, הנה זה הוכחה לקיומו של אל. אבל לא משנה כמה אירוע דרמטי יהיה, תמיד יהיה לך את האנשים שלא משנה מה יקרה.
אנחנו מדברים על אדם הפרטי ומה מעורר אותו לחשוב,
זה רעיון שהוא קיים, אבל לא יש
מדויק. שרוב האנשים הם לא הגיוניים,
אבל אין בן אדם הגיוני, כי אפילו הנתונים שהמוח שלנו מסוגל לעבד מגיעים אחרי
בדיוק בזה אנחנו הולכים לטפל. מה עושים בכזה מצב? האדם הוא יצור לא הגיוני, אני מודיע לך.
לכן מה שהקנה שאתה אומר לא הגיוני, כי גם מי שאתה אומר שהוא הגיוני, אתה פשוט לא יודע איך הוא לא הגיוני.
בסדר, אבל לפחות מה שמושך אותו הוא נקי ממניעים. לא, אני לא יודע.
מה שמה שלא אהבה אותו?
לא, יכול להיות. אבל אני אומר, יש אנשים שמה שמושך אותם, מה ש... אני לא יודע מי זה זה, אבל יש דבר כזה. אני מכיר מישהי שחזרה בתשובה, כי למדה כימיה ובדוקטורט, היא ראתה משהו שהיא אמרה, אין, זה רק, יש פה השבחה עליונה.
זה לא יודע, זה מסביר
בעד... יכול להיות.
והדחיקים נחשב.
אבל גם יכול להיות שיש אנשים כאלה, נכון? יכול להיות. למה לא?
אתה יכול לשאול...
למה אתה מניע? למה אתה שוגע מה אמרה לך?
לא, אתה קבעת שזה לא קיים, ואמרת שכל מי שלא הוכחנו...
אתה מניע את הנחה שהיא לא נכונה.
אני אומר שההנחה
שלי... זה
הנחה,
אין חוכחה. לא, ההנחה שלי יותר
סבירה. למה המוח האנושי עשוי ככה שעד שאתה מגיע לחשיבה מודעת ולאפשרות של הקשים לוגיים אתה עובר דרך סינון רגשי.
אבל יש יכול להיות לך מצב שבו בן אדם מחליט משהו מסוים ולאחר מעשה אתה יכול להבין אולי מתרץ שזה קרה, זה לא מה שזה קרה.
אל תשלול את העובדה שיש אנשים שבמשקל הכוחות שלהם באיזון השכל תופס, הרציונל תופס מקום יותר חזק. הם מסוגלים לעשות דברים שנוגדים את האינטרס שלהם בגלל שלדעתם, לא משנה אם זה נכון, אבל לדעתם זה הגיוני. יש אנשים כאלה.
גם לאינטרסים יש להם.
מה?
גם לאינטרסים יש להם.
אינטרסים, אבל יש אנשים, בנטיות של האנשים יש נטייה יותר רציונלית ונטייה יותר רגשית. מה לעשות? משום בחלום היונתי, למה ככה?
סבב, אבל אם אתה עכשיו אומר שאנשים הגיוניים
זה לא אמרתי. לא אמרתי, גם מי שאני טוען שהוא הגיוני, לא בטוח שהוא הגיוני, אבל לפחות נטיית האישיות שלו מושכת אותו ללכת אחרי אמיתות, פחות אחרי אינטרסים אישיים.
זה יותר אמונה שיש אנשים כאלה, זה לא
ידיעה. אני רואה למשל הרבה מפקדים בצבא.
אתה צריך לברר אם יש אנשים כאלה.
מה?
אתה צריך בכלל לצאת לברר אם יש אנשים כאלה, כי אתה רוצה מה חשבו.
השאלה היא מי חובת הוכחה מוטלת, עליך או עליך? ההוכחה קיימת שקיים אנשים כאלה או שזה לא קיים כאלה? ההנחה
נראה
אנשים מובילים מזמי ענק רק בעזרת השכל.
אנשים
מובילים מזמי ענק רק בעזרת השכל. השכל תופס את המקום המרכזי. תסלח לי, אני אמרתי, תביאו אותם דוגמה. החתן שלי למד בטכניון, ראיתי הרבה אנשים כאלה. רגע שאין להם שכל, יש להם. מסוגל לעשות דברים נגד, עד שאשתו לא מעוררת אותו, יש שם הרבה חצי אוטיסטים, כן? יש הרבה אנשים כאלה.
שיש לך חיות שם.
לא בטוח שהם אוטיסטיות. אבל החתן שהייתי, הסתובבתי פשוט בבית הכנסת שם הרבה. אז ראיתי אנשים שהם טכנוקרטים. לא, אז אתה רואה, יש אנשים שבמשקל הכוחות שלהם...
אבל זה בעניין שגם יהיה להם, הם יוכלו לתוצאי החלטות פחות טוב, כי יהיה להם גישה פחות טובה לרגש.
נכון, עכשיו מה שאתה אומר זה הערכה. אנחנו קודם כל מדברים על הצד היבש.
פסיכולוגית גם,
נכון.
נכון שלך להצליח במציאות
שלה והקיום אישית. עכשיו אתה עובר לתחום שנקרא הערכה, אם זה טוב, אם זה לא טוב. אבל קודם כל אנחנו בואו נראה את הדבר הזה, שיסוד חילוקי הדעות לפעמים נמצא בשכל, לפעמים נמצא ברצון. ישנם דעות רבות הנוטות מדרך האמת שבעליהם נכשלים בהם מפני שהשכלה מתאה אותם. לפעמים משהו בחשבונאות לא נכון. ישנם דעות כאלה שמפני הנטייה של הרצון של בעלי הדעות ההנה אל הסכמות מוטות. מה זה אל הסכמות מוטות? אלה זה הנחות יסוד תרבותיות שמוסכמות על הכולם, כן? כמו היום להט"בים למשל, כן? היום זה דבר מוסכם, אף אחד לא מתווכח על זה בכלל, שהם מוצאים בהם צעד נאות לתאוותיהם ולדרכי ליבם. אבל זה מתאים לי, למה זה מתאים לי?
הכל תרוצים.
כן, בסוף, שורה האחרונה, זה מה שמעניין. משום כך, משתרשו בהם עד שנקבעו גם בשכלם. והשכל יודע לעשות גם תהליך הפוך, לא להוביל חשיבה ואחרי זה להסכים איתה ברגש, אלא למצוא מה מוצא חן בעיניך ולרפד אותו בטענות כאילו רציונליים. יש גם דבר כזה, יש ספר מאוד מעניין שנקרא כתב אותו סופר בשם קארל סייגן, שהוא ספר מרתק, שהוא מסביר, הוא מראה
איך נופך תעלה לגדים?
לא, זה ספר שהרב בינר עליו בנה את הספר נר באישון לילה.
חבר'ה, אני לומד את הספר
הזה. הוא מלא, 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 מלא חבר'ה. כל נושא שיצא לי לגעת וכתב לה, הרב בינר, כאילו, או שהוא תיק טיפש, ואני לא מאמין שהוא טיפש, או שהוא בכוונה...
או שהוא
החליט לא להחליט.
מה, שמה? הוא מראה אבסורדים.
הוא מראה אבסורדים, אבל הוא גם לא מראה את שאר השיטה. השיטות האלה, לרוב כמעט כל שיטה שהצליחה. אוקיי, וממש פסיד, יש לה בסיס מדעי, כאילו, פיזיולוגי מאוד חזק מאוד. והיתרונות מאוד.
תראה, יש ספר מאוד מעניין שנקרא ריפוי או פיתוי. זה ספר שכתב אותו האדם שהקים את בית החולים ההומאופתי הראשון באנגליה. הוא פרופסור להומאופתיה. יום אחד הוא תפס שהוא רימה את עצמו. הומאופתיה זה בלוף אחד גדול. אין עד היום שום ניסוי מדעי שמוכיח שהומאופתיה עובד.
מצד שני, אוקיי, אנחנו כאן יודעים שסטריליות אז בתקופה הזאת הם באמת צריכים הרבה יותר כאלה מהיוחדים של סטריליות.
לא, דיברתי על הומאופתיה, מה שאתה עושה?
הבתי חולים ההומאופתיים בהתחלה דחם הם היו יחידים
סטריליזציה.
כן, היה את הסטריליזציה.
לכן היהודים לא נדבקו, פחות נדבקו במגפות.
פעם מקלחת פעם בשבוע.
לא, נטיית ידיים. זה אחת הסיבות שהם חשדו בהם, שזה יהיה מגפה שהבאות שחורות זה מגפה שיהודים הפיצו.
זה שתיים, המערכות הגנת, המערכת החיסונית הטבעית של הגוף.
זה הסברים, אין לזה שום הוכחה מדעית.
שם איך? שמערכת החיסון עושה את... לא, אז אתה רואה שגם בהומאופתיה יש יסוד סביר והגיוני. גם אם הם לא מודעים, אני יודע מה זה הומאופתיה.
הומאופתיה לא עובד. הומאופתיה לא עובד, זהו. כל הניסויים שעשו לא עובד. יש ספר מאוד יפה של פרופסור יונתן הלוי.
משם זה המשיך ואיבד.
לא, זה התחיל, אם אני אראה לך את הספר המקורי של סמואל הנמן.
זה לא משנה אם הם היו מודעים לרעיון או לא. זה רעיון. זה שהיתרון של זה סטריליזציה ולא מים עם אנרגיה של אנרגיה של אנרגיה של
אלכוהול. אבל היום, האם זה עובד? היום זה עובד?
לא.
לא. אבל זה אנשים ממשיכים להאמין בזה. יש בתי ספר להומאופתיה. יש אפילו רופאים שמטפלים בהומאופתיה. אין איזשהו בסוס מדעי, אבל זה מה שאנשים רוצים, לא תוכל. אין מה לעשות.
אבל יש לא בהכרח שאתה יכול
להפסיק.
יש ספר מאוד יפה של פרופסור יונתן
הלוי.
תקשיב. יש ספר פרופסור יונתן הלוי, אתה יודע מי זה יונתן הלוי? הוא היה עד לפני שנה מנכ"ל שערי צדק. הבן שלו זה, אח שלו זה הרב של פתח תקווה, הרב מיכה הלוי, והבן שלו, לא משנה. הוא פעם לקח את כל השיטות האלטרנטיביות, הכניס את כל המחקרים שקיימים עליהם בתוך ספר, וחילק את זה לשלושה. חלק אחד לפי הצמחים, הוא אמר מה עוזר אזור, מה עוזר לענה, מה? לפי צמחים, לפי שיטות ולפי מחלות. כשהוא הלך ויש שיטה איך עושים מטה-אנליזה, לוקחים מאות מחקרים ומשקללים אותם ביחד. שיטה מדעית. הוא אומר, דיקור סיני, הם אומרים שזה עוזר ל-1, 2, 3, 4, 5, ל-1 זה עוזר, ל-2 לא, ל-3, והכל מגובה מחקרים. ספר יבש, תקרא אותו ותראה מה כתוב שם. הרבה מהדברים זה בלוף. עכשיו, אנשים לא מעניין אותם להכיר את האמת.
זה הגיוני, אבל עדיין לא חסר יתרונות בשיטות כאלה שם הרב מינור. למשל, כירופרקטיקה, זה אחת השיטות היחידות שבאופן עקבי, מחקרי, היא מוכיחה שיפור עצום אצל המטופלים. אז מה הרב אבינר כתב? על ההוגיה המטורף של הכירופרקטיקה, שהאמין בזה כמו בדף. ובעצם ניסה להקים קאט, וזה לא עבד, וזה תופך
לשם. כן, תראה,
זה לא אומר שהספר מוטה.
זה לא, הבן אדם הוא הזוי, אדם שנאסר על בלופים.
הוא של הכירופרקטיקה, משהו אדם.
כן, כן.
אבל זה לא משנה.
זה לא משנה.
היום באופן עקבי זה מוכיח שיפור אצל מטופלים. אבל הוא לא יודע את זה, סימן
ש... אבל כל הרפואה האלטרנטיבית זה לא מעניין את האנשים, זה בכלל לא מעניין אותם. מעניין אותם, אנשים לא מעניין אותם לך את החסד. דרך אגב, הלכתית זה בעיה. מותר לך להתרפא אצל רופא, מה זה מותר? אם רופא מרפא אותך ונוצרו לך נזקים, אם הוא הלך אם הוא הלך בסדר ריפוי נכון, והוא לא עשה זה טעות דרסטית, הוא מכוסה. א', הוא לא הרג, הוא לא נקרא שהוא רוצח, הוא מכוסה כלכליות, צריך לפצות אותך. רופא מכוסה הלכתית. בתנאי שני תנאים יש שם. תנאי אחד שהוא למד במערכת רפואית מסודרת. אני אומר רמב"ן לפני 700 שנה, 800 שנה. בתנאי שהוא למד במערכת רפואית מאושרת מדינה.
כמעט כל המקומות שמכשירים מאותנים אלטרנטיביים מאושרים על ידי משרד הבריאות או עם משרד הבריאות?
לא. לא נותנים להם לרפא. כשאתה מגיע לקופת חולים, לרפואה אלטרנטיבית, קופת חולים למה נסיים רפואה אלטרנטיבית? כדי לסוף את הכסף. במקום שהוא ילך לחוצה.
אבל לא משנה, הם מוכשרים.
לא. הם מוכשרים כן. אבל בסוף במרפאה, הייתה פעם מרפאה כזאת, מי שמקבל אותך זה רופא רגיל, הוא בודק שאין שום בעיות אחרות, ועכשיו, אחרי שהוא בדק שאתה לא צריך טיפול רפואי רגיל, עכשיו בא לך הזיות, קדימה, כנס. אם זה עוזר לך, להתראות. זה השיטה. אחרת הם לא מחוסים גם חוקית, תדע לך. אין שום מקצוע מהמקצועות האלה שמחוסה חוקית. ואני מכיר מישהו שיחס לבית סוהר בגלל זה. המורה הכי גדול להומאופתיה קלאסית, יוסף רבס בארץ, חיפאי, שכל העולם לומדים אצלו, היה בכלא. כי הוא פעם מנע ממישהו טיפול רפואי, אמר לו, הוא יטפל בך, ובעצם הוא הפסיד בינתיים טיפול רפואי קונבנציונלי, והוא מת. טוב, בכל מקרה, אז ישנם דעות שנוטות מדרך האמת שבעלים נכשלים מפני ששכלם מטעה אותם, ישנם דעות כאלה שמפני הנטייה של הרצון של בעלי הדעות ההן על ההסכמות מוטעות, שהם מוצאים בהם צד נאות לתאוותם, כי זה מאוד מוצא חן ביניהם מבחינת הרצון. לא, לא חייב להיות מודע. כן, זה מה ששאלתי אותו לפני כן, מה זה נשתרשו בהם? משום כך נשתרשו בהם עד שנגבו גם בשכלם. אז כתוב לפני כן שמפני הנטייה של הרצון של בעלי הדעות הנה אל ההסכמות. מה זה הסכמות? מישהו מכיר את המילה הזאת?
פחות כאילו.
לא. מפורסמות, זה כמו מפורסמות. מפורסם הכוונה, ככה התרבות משדרת אליך ואתה אפילו לא מפקפק בזה בגלל שאתה לא מסוגל לחשוב אחרת. כולם חושבים ככה, אז גם אתה חושב. כיוון שזה מוסכם על כולם, אז הם רוצים בהם צד נאות את אהבתם ודרכי ליבם, משום כך נשתרשו בהם. זאת הסיבה שנשתרש הסכמה תרבותית.
מנסים לשכנע את עצמם אחרת.
לא, אני חושב שהם מאוד, זה השערה, אני לא יודע שזה ככה. אני צריך להקדיש לזה פעם זמן לקרוא ג'ודית בטלר, ויש שם מסה שלמה של אנשים הזויים. יש בזה גם כמה שלבים. יש את הפמיניזם הרדיקלי, השלבים הראשונים, השני, השלישי. יש כמה מהפכות. דרך אגב, יש אחת בארץ שהיא מומחית לזה, והיא למדה אצל כל הגדולות. זה הרבה ענת רמון. רבה קונסרבטיבית, שהיום היא עזבה את התנועה הקונסרבטיבית, עברה לאורתודוקסית, והיא כותבת הרבה מאוד על התנועות
האלה. נגד יד.
היום היא נגד, כן. מאוד מרתקת, אישה ברמה, לא ראיתי הרבה אנשים ברמה כזאת.
רבה או רבה?
אה?
רבה או רבה?
רבה. היא הרבה הראשונה שהוקשרה בארץ, היא כתבה מכתב למה היא עזבה את התנועה הקונסרבטיבית. כל מה שהיא כותבת זה ברמה שאני לא רואה אנשים דתיים קודם ברמה כזאת. דרך אגב, על הנושא של הלהט"בי, היא כותבת, כתבה דבר מוזר, בחיים לא ראיתי מישהו כותב ככה. היא כותבת, והתנועה הזו, על גופתי המתה, אני אתן לה לזוז קדימה. היא כותבת שזו שאלה, הלהט"ביזם זה לא שאלה של זכויות, אלא זו שאלה של זהות. מנסים לזה משהו אותו זהות של האדם.
יש גם אחד שהוכיח, קראתי אותו בשבת, שכל תפיסה חברתית, אם אתה יוצר כפייה עם מנוף חברתי מספיק חזק, זה יהפוך לטבע בשביל, כאילו.
כן, נו, זה הסולם הזה של...
זה חלק מהעצמי של האנשים.
איך קראנו לזה? אוברטון. אוברטון, הוא מוכיח איך אפשר לשכנע אנשים שקניבליזם זה דבר חיובי. אתה יכול לקחת חברה לשם ליבה.
לא, אני בניפה פסיכולוגית, זה נשאר חלק
מהאנשים. זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שזה נכון.
זה אומר שזה יהיה חלק מהאנשים, זה יהיה חלק אינטגרלי בישראל. למשל.
יש דברים שזה המוסכמה.
למשל, כשאתה שומע על כל הסיפורים הסיפורים האלה, מדברים על הכתבים, כל הסיפורים האלה של אני גבר שקלוי בגוף של אישה, אני אישה שקלוי.
דרך אגב, חלק מהם הם צודקים.
תקשיב.
חלק מהם גם מבחינה הלכתית זה בסדר.
נכון, אז מה אנחנו, לפי הטענות שלנו, שזה ביולוג, שביולוג בגלל נותן את השינוי והכל, מה אנחנו בעצם אומרים? הוא מחרטט שעובד על זה. אחרי זה אומר לך לא נכון, מבחינתו, אוקיי? זאת אומרת, העצמי שלו תופס את עצמו כאישה.
אני לא עסקתי בשאלה אם זה ככה או ככה. אני רק אומר שאני חושב שיכול להיות שתי אפשרות כותב. יכול להיות אפשרות של טבע שזה פשוט אני. ויכול להיות טבע ש...
שני מה שהרמב״ם קורא, טבע שני. יש גם טבע שני. שאז את המר מרגיש מתוק ואת המתוק מר.
הפרסונה, לא יודע.
יש נפקמינה אם שכנעת את עצמך או נולדת ככה. הנפקמינה תתבטא לאורך זמן ולאורך קבוצה גדולה של אנשים.
זה הרבה אחרי שכנות. זה הרבה אחרי שכנות.
כן, זה התניות חברתיות, שכנות
עצמי. אנשים יגידו את המשיח, אנשים נכנסים לזה. זה בדיוק הסיבה למה למשל מלאכים ובני מלאכים זה דבר נוראי. כי בן מלך תמיד גדל לתוך הדבר הזה, זה לא משנה מה הוא יעשה, הוא תמיד ירגיש ככה, כי גם יש לו פידבק כזה מהסוגיה.
אני לכן מזהה ברוב המקרים להט"בים מקילומטר, אחרי 5 דקות אני מזהה אותם. מה שאני מזהה אצלם זה שכבת צבע חיצונית על האישיות הפנימית, לכן הם מדברים בהרבה החצנה, הם מיד מזהים את זה. כי זה לא הם בעצמם.
אני גם פגשתי
פה,
אני
לא אשכן,
אני
לא אמידו
כמובן.
אז אני אומר, יש לך אנשים עם בעיה. יש לך אנשים שיש לנו את הדבר הזה, חלק מהם אמיתיים.
הקהל לי כמה פעמים.
תזהיר להטב אמיתי שמאמין בזה, אתה תראה את זה.
הקהל לי כמה פעמים שאנשים זיהו אותי בתור.
שם בבית.
אותך.
זה אומר. הוא אומר, אם הוא שקט, בכל שיש לו בעיה. אני זיהיתי לי ברדיו. הוא לא מאמין בזה לעצמו.
הוא אמר שהוא הלך עם משפחתו לבקר אצל ההורים שלו, אמרתי וואלה טעיתי הפעם, ואז נכנסתי
למופיע
בוויקיפדיה.
אתה בגיוני, שוב על זה.
נוח הרב.
אתה רוצה שכנע את עצמך שאתה משהו שאנשים לא מסכימים איתך, ברור המקרים אתה חייב להיות קולני בשביל שזה יקרה. הרעיון של השלמה פנימית כל כך גבוהה וכל כך כאילו מהותית ברוב המקרים זה באמת כבר שלב אחר לגמרי.
אתה לא צריך לשקר.
אתה לא משקר, אני צריך להגיד את זה בכל.
טוב, נו, זה ויכוח גדול על הספרים האלה שדיברנו עליהם, גם 1984 וגם עולם חדש ומופלא וגם הספר אוטופיה. היינו בהם וזה ניסיון.
קראת את עולם חדש ומופלא.
שם דווקא הוא מראה שזה לא נכון. אני לא קראתי את כולו, קראתי רק את ההתחלה. ואז הוא מראה איך הבן אדם מרגיש בפנים משהו אחרת, נכון? הוא כל הזמן מראה שהטבע פורץ.
מסמם אותך.
כן, זה החברה שלנו אם כך עובדת, הרבה סמים, הרבה זה. אחד מהסיבה
לא. מתי לא?
מתי לא?
שיש לך מהות.
שהחיים היו הרבה יותר פחות טכנולוגיים, יותר טבעיים, לא היה צורך לייצר כזה דבר. חיפי באגרסיביות מהקומוניזם.
למשל, החמות יין המטורפת שהייתה, כל פינה שנייה בארץ יש יין, נכון?
יש כל פינה?
כל פינה שנייה בארץ יש
יין. לא, כי שתו את זה ברוחות, אבל בהלכה. מה זה שתייה בהלכה?
אתה יודע מה היה אחוז אלכוהול שלה? בין ה-15
ל-25. אני לא יודע אבל מה היה החוזק של האנשים, אז אני מכיר כמו רוסים, שותים לא מזיז להם.
זה משפיע עליהם.
לא משפיע עליהם כל כך.
יש אותם.
מה זה עושה?
לא סתם סובייטים שותים כל כך הרבה, כי הם צריכים להתכחש לעצמם הרבה יותר מאחרים.
לא, אבל הם פחות מושפעים מכמויות שאדם רגיל מושפע.
אולי
זה גם שונה סוגים של שתייה, זה נכנס כאילו שתייה, תמיד תופסים את האירי המבוקה שנכנס לבר.
זה רוסי נכנס למסעדה.
זה פשוט מאפשר לו לתפקד.
כן, בעיקרון.
זה רוסי נכנס למסעדה, זה אומר, תביא לי משהו.
אין בעיה, זה לא אומר שכל שתייה היא כזאת.
אז הוא מביא לו יין, שותה אומר לו חריף. מכיר את זה? אה? שותה וודקה ואומר לו חריף. בסוף הביאו לו חומצה גפריטית. שותה, הולך הביתה, חוזר למחרת, אומר, תגיד, לא, הכל בסדר. אומר, כן, רק אני עושה שירותים, שירותים מתפורר.
סיפור אמיתי כזה, לבחור. מייקל מלוי. סיפור אמיתי לגמרי. איזה אחד, אירי, שתה, היה שתה. תקופת היובש, אני חושב. קיצור, הוא ישב באיזה בר פרטי, איזה משטרתי ואיזה. עכשיו, בא למקום, פשוט שמע מחבר על זה שהוא עשה איזה משהו, לקח איזה הומלסית, עשה לה ביטוח חיים ורצח אותה. אז אמרו, או, בוא נעשה את זה, לא. אז צריך, מייקל מלוי.
ההוא
שניסו להרוג. ההוא קיצור. אז הם הכניסו את זה כמה חברים והתחילו לנסות להרוג אותו. הם תארים שם מה הם עשו בשביל להרוג אותו, והבן אדם פשוט לא מת. הוא אומר שהבעיה הכי גדולה עם אלכוהול בבית, שיש שם אחוזים מאוד גבוהים של, לא מה זה?
מתנול.
מתנול, כן. קיצור, הם נתנו לשתות משהו 97% מתנול, הוא שתה את זה, אמר, זה חזק, ונרדם. הוא קם למחרת הבוקר, סבבה לגמרי. הם עשו לו את זה שוב,
זה מתחיל מזה שהם היו שותים את החומרים של המטוסים, מפני מטוסים.
הם פסיכים, קיצור, נתנו לו לאכול כריך דגים מזכוכיות, לא קרה לו כלום. זרקו אותו בלי בגדים, רטוב, באמצע הלילה, לא קרה לו כלום, וכו' וכו'. קיצור, ממש, הוא לא עומד בשום מצב. דרסו אותו, הוא קם, קם, כאילו, דרסו אותו, הוא לא קם, הוא מצוין, ברחו משם, ומחרת הוא חזר לבר וביקש עוד יין. קיצור, בסופו של דבר הם הכניסו לחדר מלון, הוציאו את הגז מהתנור, הכניסו לו לפה, המלון אדם נגמר סופית.
גם לאלכוהול, כמו שהוא אומר, גם לאלכוהול, סיבות חברתיות רצוניות. זה לא סתם שזה כיף, זה רצון לטשטש.
אני לא חושב שהרצון לטשטוש אי פעם לא היה חלק מהעולם.
אני אומר, אמרתי למישהו למשל פעם, אני לא מבין, באמת, אני לא מבין כל כך את הרצון להגיד לשן ברפואה. אבל אם אני רוצה להשתחרר, אין לי בעיה. אין לי בעיה, יש לי דרכים אחרות. למה צריך כימיה? אני יכול לשנות את הכימיה.
ההשפעה הפסיכולוגית
שלך. מה?
ההשפעה הפסיכולוגית של מיוחנה זה השחרור.
לא יודע, יש לי חבר שהוא נדפק מזה לגמרי, זה כמובן נדפק קצר.
ההשפעה זה אופוריה.
כן. אבל למה אתה צריך? אפשר לעשות אופוריה בדרכים אחרות. אני בחוף שגדול רוצה אופוריה, לוקח את הילדים שלי שש בבוקר, אנחנו בחוף הים. יש לי אופוריה מזה.
סבבה, אבל
זה שאדם צריך לייצר את זה, לא רוצה להיות בשביל, לא רוצה להיות מתוכנת על ידי כימיה, למה?
לא, יש עכשיו מחר שבודק עם מלח, עם הסיבה, אין לנו שום סיבה ביולוגית לרצות למלח,
סבבה? למה מינרלים? כל המינרלים בעיר המלח.
אנחנו מקבלים את זה באופן טבעי, כמו שאנחנו צריכים. זאת אומרת, אתה טוען שהסיבה שאנחנו אוהבים מלח, כי זה הנוגד דיכאון הכי חזק.
יש עוד כמה נוגדי דיכאון, גם ריצה זה נוגד דיכאון, זה משחרר אנדורפינים. גם יש פה סדר, אבל זה אני מייצר את זה מתוך הגוף שלי, זה משהו אחר לגמרי. נכון.
אבל אין סיבה שאנחנו עושים. אנחנו לא צריכים יותר מעט ממה שכבר יש בדברים. למה אנחנו צריכים? למה יש לנו רצון להוסיף? זה לא כמו סוכר.
עכשיו שאלת מה נפקא מינה. לראשונות מועיל מאוד הבירור השכלי. כלומר, מי שבעיקר מונע על ידי שכל, אז אם אתה תשקיע את רב המאמצים בתחום הלוגי, זה יעזור. כיוון שבעלי הדעה הכוזבת אינו כי היא מוטעה בשכלו ואין לו צד קניין טבעי בטעותו, יותר קל לשנות את דעתו, הלא בשומרו דברי שכל, אני אסביר דעתו. לדרך האמת, ישוב מעיוותו ויחזיק באמת. אמנם מי שיסוד הנטייה מדרך האמת בדעות נובע מנטייה רצונית שכבר קבע אותה על ידי דרכו בחיים בשילוח רסן ופריקת עול תורה. זאת אומרת, מי שהסיבה שמחזיקה את הדעה שלו זה דעה רצונית, אומר הרב, אבל דעה רצונית היא גם מגובה כבר בדרכי חיים, זה מאוד מושרש בחיים שלו חזק.
למשל בתקופת ראשית הציונות לא היה היגיון בלהישאר דתי.
זה היה דחף לא הגיוני, השמאל צדק. הוא אומר, חבר'ה, אם אתם תמשיכו ככה, אתם תגיעו.
הוא כתב את זה בתקופה הזאת, אז לא יודע שהוא ראה להם את
זה. אבל הוא לא...
הוא היגיון, היה לעזור. גם רגשית, גם שכלית.
מה?
זה דת.
לא, הציונות לא קשורה לדת.
אבל בתקופה הזאת היה המון, 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 נכון?
המון עזיבה של הדת.
זה היה הגיוני.
עכשיו אני אתייחס לנושא... אמרתי כזה כתוב בתחילת עדר, כי הרב מסביר איך נוצרה התופעה של החילון. זה התחיל מתופעות, שם הוא בדיוק מסביר את הנקודה, זה התחיל מתופעות רצוניות. המעיסה שלה, דרך אגב, עד היום שמעתי את שגריר ישראל בוותיקן לשעבר, עשו איתו שיחה על הוותיקן, איך זה להיות שם שגריר, הוא אומר שהוותיקן מוציא כל שנה 600 מיליון דולר להגנה משפטית על כמרים פדופילים. כל שנה 600 מיליון דולר הגנה על כמרים פדופילים. זו תופעה נרחבת ביותר. ואנשים נמאס מזה, לכן נקרא להתחיל לחילות.
זה מתחיל לקרות גם בארץ, זה גם ביהדות.
זה לא נמאס גם רבנים מזמן.
המון פעמים גם נמאס להם. מה, רק עכשיו היה עוד חדש.
הרב לא ידוע מה קורה איתו.
אני לא יודע, אין מוזכח, אם אני מאמין למה שהרב
שמוביל בצל אמר עד שלא ייגמר הבירור, מה?
לפי מה שהרב שמואל אליהו אמר,
בעצם זה שאתה שיהיה ברור, אני כבר לא מאמין. סבבה, זה מדי מתחיל.
יכול להיות, אבל זה אנשים בודדים, כמה אתה יכול לסבור אותם על כך יד אחת?
לא בודד בכלל, אני לא חושב שיש יותר ממתי.
גם הרב, דרך אגב, הרב רבייס אמר, שגם אם יתברר שכל מה שאמרו זה נכון, זה לא בתחום תואר המזווה. זה לא בתחום של בינו לבינה. לא היה שם דברים כאלה. לא, זה הרבה שרבה יסומר שלו. הוא רק שכנע אותה להתגרש, כן, אבל הוא לא נגע במשהו.
כי היא קלטה את זה מראש. בסדר, יש לה גם מקרים אחרים שלה שבאמת נגע בהם.
לא הרב טל, דיברתי על הרב טל.
לא, אין בעיה, אבל אני לא יודע מה הסיפור. גם שמעתי אנשים שמכירים אותו אומרים שזה לא סביר בכלל. שמעתי אנשים שמכירים אותו אומרים שזה לא סביר בכלל. מכירים אותו. אבל אני לא יודע. אמרתי, זה לא הוכחה לכלום, זה הבעיה.
כן, רוב האנשים יגידו שיש...
גוש חסידי פרלו.
הם קורפים אבל, לא צריך הוכחה לזה שמתאום.
זה עובר לנו עולם השכל לא היה אצלם במרכז.
נכון, הם לא אידיוטים בכלל.
הכרתי...
אפילו מה שהם עושים למשטרה זה מצליח להיות אינטליגנט ואסטרטג טוב מאוד כדי לעשות.
לא, אני לא יודע שהם לא חכמים מבחינת רזר. אסטרטג כאילו... היגיון, השכל יש
לך. כן, זה לא הכוח המרכזי שם. בצדק, אני אומר גם בצדק, בתרבות שלנו חסר רגש, וזה גם, זה לא, אנחנו לא שולדים פה את הרגש, יש גם בירור בדרך הרגש, יש גם דברים כאלה, דרך אגב, אדם לא מתחתן בגלל השכל, הוא מתחתן בגלל האינטואיציה שיש
לך.
הוא שולל, הוא שולל.
אם אין לך אינטואיציה טובה, ואז חברים קרובים יגידו לך לא.
אם אני אחראי, מתאימה לך 100%, א', אם נראה טוב, ב', ההורים שלה ככה ג', יש לה מידות טובות, אתה תצא איתה ולא תתחתן. מה זה הבירור הזה?
אז הוא לא יכול להגיד שאתה כרגש.
אני אמרתי שהאדם הוא לא יצור הגיוני, זה לא עושה שלילה, זה גם חיוב. יש לו כלים נוספים לבחון את המציאות. הוא לא מוכר אותם רק בשכל.
לא רציונלי ולא במקרה, לא רציונלי ולא נורא. שרים חזקים ביותר.
השאלה שלי היא מה,
דיכוטומיה זה החיבור, לא ההפרדה. דו, יש דו, לא. דיכוטומיה זה בו שני צדדים. רגע, אתם ניגשים לפרשנות, הרב בעין היה קודם כל בודק את התופעות. ברור, זה סכמטי, זה ציור סכמטי. אתה צודק, זה תיאור סכמטי, זה כמו שאתה רוצה להסביר. איך אשתי אמרה לי?
למה הוא מנתק את זה? זה לא הגיוני לנתק.
לא, כי זה לצורך ההסברה. כמו שאשתי פעם למדה שנה אחת רפואה באוניברסיטה, היא אומרת, כשהם הגיעו פעם ראשונה לניתוחי מתים, היא אומרת, תגידו שוק. למה? כי באנציקלופדיות הכל נראה כחול, ורוד, צהוב, הכל יפה. היא אומרת, מה שאתה רואה בגופה שאתה פותח אותה זה פשוט בוץ. אתה לא רואה כלום. אז לצורך ההסברה אתה משתמש בדיכוטומיה. אחרי זה נדבר על המציאות, אתה תראה את המורכבות שלה, אבל קודם כל צריך להפריד. הלא בשומעו דברי שכל המיישבים דרתו לדרך האמת, ישום מאיבלתו ויחזיק באמת, ומי שיסוד הנטייה מדרך האמת בדעות נובע מנטייה רצונית, שכבר קבע אותה על ידי דרכו בחיים, אמרנו לא מספיק, על ידי של... לא מספיק שזה נטייה רצונית, אלא הוא גם חיזק את הנטייה הזאת על ידי זה שהוא בחר דרכי חיים כאלה, בשילוח רסל ופריקת עולות תורה ומוסר, לאיש כזה לא יועיל הוויכוח. למה?
אבל לפעמים הוא מדבר על האדם הנטייה הקלאסי.
בכלל, יהיו משהו תיאורטי.
כן, אבל
היא תתווכח גם על קומוניזם. לא, הוא לא אומר דתי או לא דתי.
לא, אבל זה תיאור מצוין לאדם הדתי. זה אף אחד שלך.
נכון. לא יעזור שכנע אותו. אם זה אדם לא רציונלי, לא יעזור כלום. הוא כבר דוס לחץ, לא תשכנע אותו. כי הלא יחוש ונפשו שהוא כולו מוכחש. זאת אומרת, הוא מרגיש שאתה, אם אתה בעצם אתה שולל את הדעה שלו, כן, אתה שולל אותו. אם אתה אומר לו אתה לא צודק, אתה אומר לו בעצם כל החיים שלך אתה זרקת אותו לפח, והוא לא מסוגל לשמוע את זה, כי כל האישיות שלו מתנגדת. אם ישוב להחזיק בדרך האמת, ההפוכה מנטייה טוב ומדרכו הסוררה, שכבר כבש לו בחייו לדרך כבושה על ידי המון מעשים רבים. כאשר נקרא את הדעות בשמם הנאות לאל, יהיה השם הנכון לדעות שמקורם ומחקר בשכל דברי תורה. עכשיו כאן הרב מחבר אותנו למושגים שמופיעים בגמרא. נקראים דברי תורה, כשחזל אומרים דברי תורה מתכוונים בדרך כלל להנחות יסוד שהם מקורם בשכל, כי זהו תוכן תכלית התורה, להיות האדם משכיל בפועל בשכל דעת השם וחכי אמת. אף על פי שפעמים רבות הסתעפו הנטיות השכליות גם כן לצדדים של דברי הרשות ומי זה דאלמה, שעל פי ערכם השתנו גם סדרי החיים וחברה. אתה אומר לי שהתורה זה שכל קר. דיברנו הרבה פעמים על זה שהרב כותב שלמשל החברות בין איש ואישה היא לא הגיונית, איסור הקשר בין איש ואישה הוא לא הגיוני. למה? כי ההיגיון אומר שאיש ואישה הם יכולים להיות חברים, כמו שגבר וגבר יכולים להיות חברים. מה הסיבה שהתורה עשה את זה? לא בגלל ההיגיון, אלא בגלל הנטייה. מה שהוא אומר כאן, למה? לא, בגלל שיש לזה סיבות רצוניות, בגלל שקשר בין איש ואישה הוא קשר חלקלק, הוא מביא אותך לדברים לא טובים. הסיבה היא לא הגיונית, אלא הסיבה היא רצונית. אבל התורה לא מנהיגה אותך לפי השכל במקרה הזה, נכון? לא, אבל הוא אומר ככה, דברי תורה מקורם הוא מקור השכל, נכון? כי זהו תוכן תכלית התורה, להיות האדם משכיל בפועל. לא בדרך כלל מחנך אותך לדעות נכונות. אף על פי, עכשיו הוא אומר, לא, יש הסתייגות. אף על פי שלפעמים רבות הסתעפו הנטיות השכליות גם כן לצדדים של דברי הרשות ומילי דאלמה. זה הדברים שדיברתי עליהם. שמצד ההיגיון אין סיבה למנוע אותם. הסיבה שהתורה מונעת אותם זה לא סיבה שכלית, זה נקרא דברי הרשות ומילי דאלמה. הסיבה השכלית אומרת שהדבר הזה הוא טוב מצד עצמו או רע מצד עצמו.
אם זה מצד עצמו, אז אתה שוב לא צריך לנתק את זה מהאורגיה של הדעה. אתה שוב לא משנה כל המהלך.
זה התופעה הזאת שאתה שואל עליה, רמב"ם אומר שהיא קרתה בחטא אדם הראשון. שאדם היה בהתחלה בעל הכרה של אמת ושקר, והוא עבר להכרה של טוב ורע. משהו השתבש במערכת. הוא כבר לא האמיתות הן אלה שאצלו הן רצויות, והשקר הוא לא רצוי.
זה לא משנה את העובדה. שאם טענה היא נכונה, היא נכונה.
נכון. כשאתה שואל, הטענה נכונה, איך היא בהקשר אליך? זו שאלה שנייה. זו גם שאלה חשובה.
לא, זה לא משנה. כל עוד אתה יכול, אתה אומר שיש איזושהי אמת אובייקטיבית כלשהי, גם אם יחסית, אפילו יחסית, אז זה לא משנה מי הוגה אותה, זה לא משנה להפריד את הסיבה של הלב.
אבל השאלה היא, האם הדעה הזאת היא דעה שהיא קרויה אמת, או היא דעה שהיא המלצה לאדם? השם אחד, מה זה, איפה זה שייך? למדע של התורה, זה יסוד מדעי. הרחקה מהעריות זה יסוד מדעי? לא, לא בדיוק.
זה לא משנה.
זה לא משנה ביחס למה.
זה לא משנה בשום דבר. אם אני, ההנחה שלי שאם אני ארים את המכשיר החלטה ואפיל אותו ייפול, זה לא משנה, נפלטתי בגלל שאני שונא כוח המשיכה היום.
נכון.
יפה, זה לא משנה.
לא משנה.
וגם אם אני מדען שחקרתי שנים את כוח המשיכה ועכשיו אני רוצה להתקין לכם את הסכנה הגדולה שלי, זה לא משנה אם אני מופיע ואני עצבני היום ובום.
זה כשזה קשור למדע, כשזה קשור לאדם זה אחרת קצת.
כל טענה אתה מניח הנחה
ומציב. ולכן זה כמו שהיום דיברנו על ההבדל בין אדריכל למהנדס. אחרת לא היה צריך מהאדריכלים, היה צריך מהנדסים. אם הבית הזה הוא פונקציונלי, בסדר גמור, יש לו את המרחב שמספיק לך
לחיות.
אבל אני מרגיש עצבני בפנים, הזוויות שלה.
אבל זה גם פונקציונלי.
מה? זהו. אבל זאת האמת המדעית. אבל האמת ביחס לאדם דורשת
תיקון. לא, גם רגשיות זה פונקציונלי. עובדה שהמחשב יכול לכתוב
לך יצירות. רגשיות זה לא אמת. אם רגשיות זה אמת, אז נגמר השכל.
אז מה ההפרדה שלך כאן משנה? כל פעולה שלך במציאות כוללת הצבת הנחה, אוקיי? ותיאוריה, הנחה מה אתה צריך לעשות כדי שתקרה. זהו. עכשיו, אם תעשה את זה ולא תקרה התוצאה שחשבת, זה לא נכון.
אם אתה רואה שלהיות סלב זה מביא את האנשים לחיים לא טובים, נכון? זה טענה הגיונית.
סבב.
אבל זה לא יכולה להישמע הטענה הזאת. אנשים לא יקשיבו לך. זה. אז לכן אתה צריך לדעת להפריד בין שני סוגי הטענות. ואתה צריך לדעת שיש אנשים שכזו טענה.
יש הבדל בין האנשים לא מוכנים לשמוע את ההיגיון לבין ההיגיון לא קיים. אם אתה אומר שהטענה קשורה לאומר שלה, ההיגיון בעצם לא קיים.
לאומר שלה? לא, זה הטענה שהיא באמת, היא לא קשורה לאומר. זה פשוט מחקר, יראה לך. אתה אוסף מהסלב, אתה מראה איך הם התחילו, איפה הם גמרו. אתה רואה, זה לא קשור לאומר. זה המספרים לא משקפים.
איך טענה יכולה להיות קשורה לאומר?
כשאתה שואל האם לבחור בדרך כזאת או לא לבחור בדרך כזאת, אתה מביא הסברים וטענות למה זה כדאי, זה כבר קשור לאומר.
זה עדיין לא משנה, כי אתה צריך לבחון את הסברים וטענות בפני עצמם.
זה משנה, כי אם הוא אדם שכלי, תביא לו מחקר, זה יזיז אותו. אם הוא אדם לא שכלי, לא יעזור כלום.
יש יותר הסתברות שהוא יטעה, אבל בעצם הטענה עצמה, לטענה הספציפית שאנחנו מדברים עליה, זה לא משנה.
נכון.
אז מה כל הרעיון של להפריד?
כי הוא אומר, שאלה לאיזה אדם אתה ניגש. אם אתה ניגש לאדם שהטענות הם הקובעות, השכל הוא הקובע.
אז יש יותר הסתברות שהוא יצדק. לא, זה לא אומר ש... זה לא משנה את הטענה שיוצאת לו מהפה. אתה עדיין תבדוק אותה בדיוק אותו. בדיוק כמו שתבדוק טענה מדעית. ואם אתה לא, אתה טיפש.
עכשיו זה יכול שלב ב'. עכשיו אתה בא לשכנע מישהו, לשנות את דרכו. שלב ב', אחרי שיש לי את הטענה, איך אני מנגיש לו את הטענה הזאת? כמו שהיא... או שאני צריך להתחשב בגורם נוסף. בסדר. כמו שאתה רואה לפעמים, אתה יודע, פעם הסבירו לי במטוס, אתה טס ישר לפעמים, הוא לא טס ישר. אני יודע לך שהוא טס ישר. יש במטוס מה שנקרא מקזזת. מה זה מקזזת? אני רוצה לספר מפה לפה, אבל יש רוח צד. אז במקום שאני אחזיק את ההגה כל הזמן ככה,
אתה עושה את זה במכונית.
אז אני עושה את זה בכיזוז.
כשמשבת רוח, אתה עושה את זה במכונית באופן.
כן, אז במטוס זה בצורה קבועה. אז כדי ליצור מצב של הליכה בדרך הישר, אתה מתחשב בגורמים שלא התחשבת בהם מראש. טוב, יש עוד הרבה מה...